בפרק הזה כאן נאמר, עוסק המהר"ל בבירור זמני הקץ שמצאנו אצל רבותינו שהזכירו זמנים לקץ. הרי מצד אחד למדנו שהקץ סתום, ואפילו כשביקש יעקב אבינו לגלות את הקץ, נסתם ממנו. ומצד שני, הנה, מצאנו אצל רבותינו זמנים לקץ. אם כן, צריך להבין את המשמעות של זמנים אלו. שהרי אם הזמנים האלה באמת היו פשוטים, אז אם כן היינו כן יודעים את הקץ. אז כנראה שהזמנים שניתנו חכמים באו לומר משמעות הקץ ולא תאריך הקץ. אומר המהר"ל בפסקה השנייה בדף קפ"א פרק מ"א ובפרק חלק, אמר לאליהו לרב יהודה אחווה דרב סלה חסידה, אין העולם פחות משמונים וחמישה יובלות. זה ההיסטוריה מינימום. 85 יובלות כפול 50. שזה יוצא 4,250. וביובל האחרון בן דוד בא. כששמע את דברי אליהו, שאל אותו, אמר לי, בתחילתו או בסופו, אמרת שבן דוד בא ביובל האחרון. נו, יובל האחרון, מה הכוונה? בתחילת ה-50 שנה או בסוף השנה, או 50 שנה? אמר לי, איני יודע. טוב, אז אם אליהו לא יודע, אז כנראה שזה לא פשוט. אמר לי, קלה או אינו קלה? כלומר, עד שכל הזמן הזה ייגמר, או לא? אמר לי, איני יודע. גם זה אני לא יודע. רב אשי אמר, אחי אמר לי, עד אחה לא תסתחי. הכוונה, עד לאותו זמן אין לך מה לצפות בכלל. הזמן הזה חייב לעבור, אין על מה לדבר. מכאן ואילך תסתחי לי. אחרי שהזמן הזה יעבור, יש מקום להתחיל לצפות לקץ. שלח רב חנן בר תחליפה לרבי יוסף, מצאתי אדם אחד ובידו מגילה אחת כתובה אשורית ובלשון הקודש. אמרתי לו, זו מניין לך? אמר לי, לחילות נזכרתי. כלומר, הייתי מגויס בצבא הרומאי, ובן גנזי רומי מצטיה. נו, ומה כתוב באותה מגילה מופלאה שמצאת? וכתיב בה, לאחר 4,291 שנה לאחר בריאתו של עולם, לפני זה זה 4,250, עכשיו זה 4,291, עוד 41 שנה, עולם יתום, מהם מלחמות תנינים, מהם מלחמות גוג ומגוג, והשאר ימות המשיח. ואין הקדוש ברוך הוא מחדש עולמו, אלא לאחר 7,000 שנה. רבחה ברי דרבי אבא אמר, לאחר 5,000 שנה יתמר. עד כאן דברי הגמרא. טוב, ברור שהדברים לא פשוטים. שהרי פה ניתנים כל מיני זמנים, ומה המשמעות של הזמנים האלה, מה זה בא להגיד לנו, חוץ מזה כבר מזמן עברנו את הזמנים האלה בכלל. מה צריך ללמוד מכל הדברים האלה? טוב, המהר"ל יעשה לנו טובה ויאיר את עינינו בתורה. מה? יש הרבה בעיות. הלוואי וכן, אתה אומר 70 כבר עברנו. טוב, כן. מאז בריאת העולם, ידידיה. כן.
איך זה מסתדר עם הברכות, מה שברכות
שמה?
עם לאה. שפה הם מדברים כאילו הקדוש ברוך הוא כפוף לדברים שהוא עשה.
כפוף לדברים שהוא עשה?
למה? החוקים.
זה הקדוש ברוך הוא מגלה לך את החוקים שלו. מה, לא כפוף חס ושלום. הוא אומר לך, ככה בראתי את העולם. יש לעולם סדר, יש להיסטוריה סדר, והוא גילה לנו את הסדר הזה.
המחשבה של אז לפני הרעילה שהגיעה, הוא לא חייב
שאחרי
7,000 שנה יהיה
את זה. מה זה לא חייב? פה הגמרא הזאת עוסקת בסדר ההיסטוריה העולמית. ובכלל, בפרק חלק, ידידיה. ובכלל צריך להבין מה זה בא להגיד. כי הרי פה בבת אחת קיבלנו הרבה זמנים. אז מה? זה. אחד אומר שככה הוא שמע, אחד שמע שמאליהו הנביא שהוא לא יודע. אחד שמע, אחד אמר מצאתי ככה כתוב במגילה. השני, זה צריך להבין. זה לא דברים כפשוטם. אם הדברים היו פשוטים, מזמן מישהו כבר היה עושה מזה. נכון, אתה אומר נכון שזה לא פשוטים. דברים לא פשוטים. אכן זה נכון. טוב, אז בוא נראה מה המהר"ל רוצה ללמד אותנו מזה. ופירוש מה אמר זה? דבר עמוק מאוד. קודם כל, אומר לנו המהר"ל, שאנחנו עסוקים בדברים מאוד עמוקים. דע. דע זה הכוונה ידיעות שמוסרים לנו. כי השם יתברך, כאשר ברא העולם, ברא אותו בבית, שהוא אות שנייה. נכון? ככה מתחילה התורה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. והטעם מבואר במדרש. יש מדרש שנקרא אותיות דרבי עקיבא. והטעם מבואר במדרש אותיות דרבי עקיבא. והכי יתמר שם. ככה כתוב באותו מדרש. אמר רבי עקיבא, זה תורת הסוד, כן? רבי עקיבא נכנס לפרדס, כזכור. אז הוא ידע סודות הבריאה. ויש לנו דברים שמסר רבי עקיבא. מה נאמר שם? אמר רבי עקיבא, אלו 22 אותיות. תדע לך שיש מה לדרוש על כל אות ואות של אלפה בטא. אמרה בית, ריבונו של עולם, רצונך שתברא העולם בי? שכן, אומרים בכל יום, ברוך השם לעולם, אמן ואמן. ככה כתוב בתהילים פתט. כלומר, ראוי שתברא את העולם בי. למה? כי אני ברכה. שנאמר, ברוך השם לעולם, אמן ואמן. משיב הקדוש ברוך הוא, הן. אמר הקדוש ברוך הוא, בסדר, קיבלתי את ההצעה. נברא את העולם באות ב' ברוך הבא בשם השם. מיד קיבלו הקדוש ברוך הוא וברא את העולם בבית, שנאמר בראשית ברא. והלף, כיוון שראה הקדוש ברוך הוא שקיבלו ממנו לברוא את העולם, עמד לצד אחד ושתק, עד שקרא לו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, אלף, מפני מה אתה שותק? ואין אתה אומר לי כלום. השיב לו אלף ואמר לו, ריבונו של עולם, שאין בי כוח לומר לפניך כלום, שכל האותיות מחושבים במניין מרובים, ואני במניין מועט. ב' בשתיים, ג' בשלושה, וכן כולם, ואני באחד. משיב לו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, א', אל תראה שאתה ראש לכולן, כמו המלך אתה, ואני אחד, והתורה אחת, שאני עתיד ליתן בך לעמי ישראל, אנוכי השם אלוקיך. עד כאן דברי המדרש המופלא הזה. שהמדרש הזה בא לברר את סודות האותיות שבהן הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ואת התורה. וכמובן המסע ומתן הזה בין האותיות לבין הקדוש ברוך הוא, עניינו בירור המהות, מהות האותיות ומהות העניינים שנבראו על ידי אותיות. האותיות זה סימנים, האותיות בונות תיבות. תיבה זה מילה בעברית והיא מכילה אורות, זה כל הכוח של הבריאה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באור, וכל אות כלי לקבל אור מסוים כדי שמשם תהיה יצירה. והנה מתברר שראוי שהעולם ייברא דווקא באות ב' והתורה תינתן באות א'. נו, זה מתאים לחג השבועות, מתאים להיום ראש חודש סיוון, שבני ישראל הגיעו למדבר סיני כידוע. ביום הזה, היום דווקא, הגיעו להר סיני לקבל את התורה. ולכן אנוכי השם אלוקיך, עשרת הדיברות, במה זה מתחיל? באלף. וביאור עניין זה. עכשיו בא המהר"ל להסביר לנו את המדרש המופלא הזה. וביאור עניין זה, שאין ראוי שיהיה נברא העולם רק בבית. זאת אומרת, המדרש הזה בא לברר אותך שמהות העולם מתאימה דווקא למדרגת האות בית, שהרי הבית מורה על הברכה. אבל באחדות אין כאן ברכה, שהרי הברכה על כל פנים יותר מאחד. ברכה זה ריבוי, זה תוספת. באחד אין תוספת, יש אחד כולל הכל. אם אני רוצה ברכה, אני חייב ריבוי, תוספת. לכן, איפה אני רואה ריבוי? מיעוט רבים?
שניים.
האות ב' מבטא את הרבים, את הריבוי, את יסוד הברכה בעולם. ואף על גב שג' ודלת הוא יותר מבית, אז למה דווקא בית? אם אתה מחפש ריבוי, אני אתן לך עוד אותיות שמבטאות ריבוי. גימל, דלת, וו, אין זה קשיה. כי הגימל הוא חוזר לאחדות. כי השניים הם כנגד שני הפכים שהם שניים. והם מחולקים. ואין להם אחדות כלל. ולכך שניים יש בו ריבוי. ואין בו אחדות אחר שהם נגד שני הפכים. אשר לא התאחדו. אבל מן שניים ואילך אי אפשר שיהיו שלושה הפכים. ולפיכר בגימל יש התאחדות ולא בשניים שיש בו ריבוי. ולכך אמר שהתחיל בבית, מפני שכתובו ברוך השם לעולם אמן ואמן, ורצה לומר שהבית מורה ברכה. מה אומר המהר"ל כאן? מה הוא מסביר לנו בסוד האותיות? הוא מסביר לנו ככה, שיסוד הריבוי בעולם זה שניים. לא רק בזה שזה אחד ועוד אחד, שבכלל המספר שתיים מבטא את הרצון להתרבות. כי שניים זה מבטא דבר והיפוכו. שהרי באחד הכל נמצא. אז מה זה שניים? זה אחד שלא כמו אחד. לכן זה שניים. וכשאתה עובר את השלב הזה, אז אתה מגיע לשלב ששוב חוזרים לאחדות. למשל, תזה, אנטי תזה, סינתזה. הכוונה, דבר והיפוכו, ולבסוף, דבר המאחד את שני הקצוות. לכן, כשחכמים אמרו מיעוט רבים שניים, הם לא אמרו סתם. נכון שזה נותן לנו להבין למה התכוונה התורה בכל מקום שכתוב דבר ברבים ולא פירשו את מספרו. אבל זה יותר עמוק מזה. שתמיד שיש לך שני אלמנטים, יש לך תמיד ניגוד בין שני הדברים. אחרת, אם לא היה ניגוד ביניהם, אז למה שיהיו שניים? אחד זה מספיק. השניים מבטא את כוח הריבוי. לעומת המדרגה הפשוטה של האחד הכוללת את הכל, בשניים אנחנו נכנסים לעולם הריבוי. כלומר, לעולם שאנחנו מכירים. השם לפני בריאת העולם, השם אחד ושמו אחד. אחרי ההיסטוריה של העולם, ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד. ובאמצע מה יש? יש ריבוי. יש דבר והיפוכו, יש אור וחושר, יש טוב, יש רע, יש אמת, יש שקר, יש זכר, יש נקבה. יש כל הזמן ניגודיות. הניגודיות הזאת, זה מקור הריבוי. זה מקור שכשיש הפך לאחד, אז האחד רוצה להתגבר על ההפך. שהוא בעצמו רוצה להתגבר על ההפך, שרוצה להתגבר על ההפך, וככה העסק מתרבה. אומר המהר"ל, מעבר לשניים, יש תמיד צד מאחד, שמנסה להחזיר את הדבר לאחדותו, כמו למשל שלוש. שתמיד יש בו צד של אחד, דבר, היפוכו ואחדותו. לכן העולם נברא בבית, כי הבית מהווה יסוד הריבוי, כלומר העולם שבו אנחנו נמצאים. וזה מה שכתוב פה במדרש הזה, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בבית. ויש לך לדעת כי ברוך כל האותיות שלו מעניין זה. כן? איזה פסוק הביאו במדרש? ברוך השם לעולם, אמן ואמן. מה מיוחד בברוך? בית, שערי הבית שניים באחדים, והקף שניים בעשיריות, והרש שניים במאות. כלומר, ברך, שזה יסוד בריאת העולם, זה הכל בעצם שניים. בית, כף ורש. זה ברך. בית באחדות, כף בעשיריות, רש במאות, וכן הלאה. זאת אומרת, בעצם, יסוד הריבוי ההולך וגדל. אז אם כן, זה מתאים לסדר עולמנו. משניים יש 20, מ-20 יש 200, מ-200 יש 2,000, מ-2,000 יש 20,000.
אבל איך זה מתפרד ליסודות של 3?
מה? אז אנחנו הסברנו. למה מגיעים מפה ל-3? כי כל דבר והיפוכו מחבר נקודה להתאחד בו. כן, ודאי אפשר לדוגמה. למשל, רש"י כותב שאחדות בין איש ואישה זה נגמר רק בוולד. והיו לבשר אחד. מה אומר רש"י? בוולד. זה רק בדבר השלישי שימצאו את אחדותם. המציאות היא בנויה מדבר והיפוכו, אבל זה עוד לא מציאות שלמה, כי כל דבר נלחם נגד השני. עזר כנגדו.
זה כאילו אידיאל שמתפרד פה, בעולם הזה, לשתי מציאויות.
כן.
ואז היסוד השלישי זה שהם יוצרים ביחד משהו...
שמגלה חזרה את האחדות, הבחינה הראשונה. נכון, אתה...
כל דבר מתפרד וחוזר לאחדות.
בדיוק. נכון. אדם, איש ואישה, זכר ונקבה, התחילו מאדם שהוא היה אחד. כך זה התפרט לזכר ונקבה. כך אומרת התורה. נו, ועכשיו צריך לחזור להיות עוד פעם אחד. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד, אומר רש"י, זה בוולד. בוולד, הנה בשר אחד. חזרו להיות אחד, כמו שהם היו באמת ביסוד הבריאה. ככה כל המציאות כולה היא בנויה בצורה כזאת. שיש הופעת אש ומים, דבר והיפוכו, עד שהם מתאחדים. לפעמים זה מתגלה. למשל, כתוב על מכת ברד, נס בתוך נס. עשו שלום ביניהם. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. זאת אומרת שכל הזמן הנטייה של שני ההפכים זה להתחבר. למה? כי הם רוצים לגלות את האחדות היסודית הפשוטה. רוצים לגלות את זה. כל דבר בעולם זה עובד בצורה כזאת. כן. מחלוקת לשם שמיים. מה זה מחלוקת לשם שמיים? מחלוקת לשם שמיים זה מחלוקת שנגמרת באחדות. אומרת המשנה כמו מחלוקת בית הלל ובית שמאי, שאף על פי שהם היו חלוקים בדעותיהם ובהלכותיהם, הם היו בשלום.
התלמידים שלהם לא רבו?
לא, לא רבו, היו במחלוקת, אבל לא נמנעו. מצאנו שלא נמנעו בית הלל להתחתן עם בית שמאי, לא נמנעו מלהשיל כלים זה לזה. המחלוקת הייתה לשם שמיים, כלומר, זה היה בירור, אתה אומר דבר, אני אומר ההפך, כי תמיד למציאות יהיה שני צדדים, אתה תמיד יכול להציג את אותו דבר בבחינות שונות והפוכות, כל דבר. אין דבר שאתה לא יכול להציג אותו בדבר והיפוכו. אתה יכול להגיד ככה, שאני אומר, רק גם מי אומר לך, דווקא אני רואה את זה הפוך, 100%. אבל השאלה איך זה נגמר. ואצל בית הלל ובית שמאי זה נגמר במידת השלום. לכן סופה להתקיים. כלומר זה נגמר בשלום, בקיום, לא בריב. זה היסוד של השניים המתאחדים. אומר המהר"ל, אחרי שהסברתי לך את זה, עכשיו צריך להבין למה התורה היא כן ניתנה באלף. העולם נברא בבית, בראשית ברא אלוקים, אבל התורה ניתנה באלף, אנוכי השם אלוקיך.
התורה היא אלוקית. היא לא...
תפקידה לאחד את המציאות, מה שאתה אומר. מה? ודאי הבריאה האלוקית היא אלוקית בכוח שלה, בפועל שלה זה נראה ריבוי. יש דומם, צומח, חי, מדבר, חול, ריבוי של יצורים, של נבראים. ולא רואים את האחדות בגלוי. צריך להעמיק בהכרת הבריאה כדי לגלות את אחדותה. אבל התורה, הוא רוצה להגיד שבחינתה אחדות גמורה, כי היא מגלה את שם השם בעולם. זה, אם אדם מתבונן רק בבריאה, הוא יכול להגיע חלילה אפילו לעבודה זרה. מה קרה לעובדי עבודה זרה? הם הסתכלו על הבריאה ואמרו, יש אש, אבל יש גם מים. יש ים, יש יבשה. יש אור, יש חושך. אז כל דבר לקחו כאליל. באה התורה אומרת, הכל אחד. השם אחד ושמו אחד. וזה באמת קשור להיום. כי על היום, א' בסיוון כתוב, ויחן שם ישראל נגד העם. כאיש אחד בלב אחד. עד עכשיו היו מחולקים. כשהגיעו לקבלת תורה, הגיעה בחינה אחת. ואילו התורה היא אחת, ככה אומר המהר"ל, כל דבריה ומצוותיה מקושרים. והתורה היא חוכמה אחת לגמרי. עד כדי כך, שבעצם אומר הרמב"ן, שאפשר לקרוא את התורה מהאות ב' של בראשית עד לאות למד של לעיני כל ישראל כמילה אחת. זה מילה אחת. אבל אנחנו לא קוראים את זה כמילה אחת. עד למד, עד האות האחרונה של התורה. אנחנו לא קוראים, נכון, כי אם היינו קוראים את זה כמילה אחת לא היינו מבינים כלום. דיברה תורה כלשון בני אדם. זאת אומרת, התורה, הקדוש ברוך הוא עשה לנו טובה. הוא לקח עיפרון והוא שם לנו מדי פעם פסיק, נקודה. כי אם הוא לא היה שם פסיק ונקודה, לא היינו מבינים כלום. איך אתה קורא מילה אחת מהאות א' עד לעיני כל ישראל. אבל מצד האמת זה מילה אחת. כי התורה היא אחת. לכן, מי שמוחק אפילו אות אחת מספר תורה, פסול. לא רק זה שהוא פסול, אסור. אתה מקלקל, אתה מונע את האחדות, כי זה מציאות אחת מקושרת, הכל מילה אחת. מחקת אות אחת, אז אין כבר את אותה מילה. זה מילה אחת מההתחלה ועד הסוף. כל התורה היא אחת. תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, כל התורה. מילים זה רק לתורתנו. זה קצת כדי שנתפוס משהו. מצד האמת, אומר הרמב"ן, אנחנו לא מבינים. כי זה אור אחד עצום, אחדותי, שיש בו כל האורות. תורת השם תמימה משיבת נפש. רק בשלמותה. כן.
בעצם כל המספרים, כל האותיות הלא זוגיות, זה בעצם הדבר האמיתי יותר. הדבר שיותר מבורר, יותר, למרות שאומרים את זה קודם כל באות א', שהיא התורה אחת, אין בו פשרות, אין בה הכל אמת. ואולי גם באות ג', שהיא באה אחרי בירור של התזה, כן. התזה והסינתזה.
כן.
יש את החיבור האמיתי.
כן, נכון. זה מסביר, זה מסביר. מה? גם יש, גם יש בחינות כאלה. גם האותיות האלה שאתה הזכרת, גם הם יש בחינות כאלה. אבל בעצם כל הבחינות שתמצא לאחר מכן, המהר"ל אומר, הכל כלול בבירוך של ג' גם מה זה ה? שניים, שניים ואחד מאחד. מה זה ה? ומה יהיה זין? שלוש ושלוש ואחד מאחד. כלומר, אחרי שאתה תפסת את הפטנט של שלוש, כל היתר כבר אתה הבנת. ומה זה תשע? שלוש, שלוש, שלוש. כלומר, זה האחדות שבתוך אחדות. זה שלוש של שלוש. לכן האות, המספר תשע זה תמיד היה מספר מופלא. למה? כי זה אחדות בתוך אחדות. אז אחרי, זה הכל בנוי על היסוד של שלוש. לכן, כן, דרש ההוא גלילה, בריך רחמנה, שנתן תורה משולשת, לעם משולש, על ידי שלישי, בחודש השלישי, ביום השלישי. דרש החכם מן הגליל, תדעו לכם, שזה לא סתם שהתורה ניתנה, מתי שהיא ניתנה, על ידי מי שהיא ניתנה, איך שהיא ניתנה. התורה ניתנה משולשת. תורה נביאים כתובים. על ידי שלישי, מרים אהרון משה. לעם משולש, כהן לוי ישראל, בחודש השלישי, סיוון, ביום השלישי, לשלושת ימי ההגבלה. הכל שלוש, 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 שלוש. מה חיפשת איפה שיש שלוש? אומר המהר"ל, לא, זה כל סוד התורה. כל סוד התורה זה לאחד את העולם, עולם הפירוד. מי שחי בלי תורה, חי בעולם פירודי. הוא תופס את המציאות רק בחלקיותה. אין לו תפיסה כוללת של המציאות. הוא לא רואה את הדבר באחדותו. הוא תופס פירורים. קוראים לזה תפיסה של חול. מה זה תפיסה של חול? גרגיר פה, גרגיר שם. זה תפיסה חול. מה שהזכרתי קודם? אמרתי שהתורה המשולשת ניתנה לעם המשולש על ידי השלישי. תורה נביאים כתובים? ודאי, מה פתאום? משה רבנו קיבל את כל הנבואות, ככה כתוב במפורש. משה רבנו קיבל, ואחר כך מתוך נבואת משה כולם התנבאו. ודאי, משה רבנו קיבל את כל התורה כולה, תורה, הנביאים, כתובים, הכל. אחרת, אחרת אם זה לא מסיני, מי אמר שזה נכון?
אבל עם ישראל לא קיבל את זה.
עם ישראל, זה מתפרק לו במשך הדורות, זה אתה צודק. ודאי, אבל משה רבנו ידע את נבואת ישעיה. משה רבנו ידע את נבואת זכריה על אחרית הימים. ודאי. וכל הנביאים, אומר הרמב״ם, כולם באו להעיד שתורת משה אמת. ומה כתוב בנבואה האחרונה בסוף מלאכי? זכרו תורת משה עבדי. כלומר, הכל זה תורת משה. הכל, 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 הכל. זה רק תורה אחת. זה רק מתפרט במשך הדורות. כי מה היינו מבין, אם מישהו היה מבין את, אני יודע מה, את הנבואה שבזמן משה על מה שיהיה בזמן זכריה? זה תורה אחת. הכל אחד.
הכל גם שלוש.
כן, הסברנו. אם כן, אומר המהר"ל, ואילו התורה היא אחת, כל דבריה ומצוותיה מקושרים, והתורה היא חוכמה אחת לגמרי. תבין מה שכתוב כאן. זה תורה, אותה תורה אחת, שמתגלה במשך הדורות בפרטותיה. זה אנחנו קולטים אותה לאט. מצד האמת, זה תורה שקיבל משה בהר סיני, הכל. לא חסר היה שום דבר שם. ככה אומרת הגמרא. שמשה רבינו קיבל הכל. מקרא, תורה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, מקרא, משנה, גמרא, הכל. הכל הוא קיבל. ומכל מקום יתבהר לך, כי התחלת העולם בבית. והיוד היא סוף, שהרי היא סוף האחדים. ומן הבית עד היוד, 9 אותיות. רק אין היוד נחשב לגמרי אל האחדים, שהרי היוד מסתרפת גם כן לעשרות. ולפיכך, לא נחשב רק חצי. טוב, מה זה הדברים האלה? אז אומר אמר על ככה. עכשיו אני אסביר לך עוד קצת בסוד האותיות. אמרנו שהתורה, העולם נברא בבית. ואם... כן, בעצם הכל בנוי על זה, שהאותיות שלנו זה לא רק סימני כתיבה, כמו אצל כל העמים. לא, זה הכלים לבריאת העולם. לכן, כשסופר כותב ספר תורה, הוא צריך לכתוב לשמה. אם הוא יכתוב אותיות בלי כוונה, אין פה קדושת ספר תורה. כי האותיות האלה מכילות אורות. אורות הבריאה. אורות המציאות. ועכשיו, אומר המהר"ל, אחרי שאתה מבין את זה, אז צריכים ללמוד היטב את סוד האותיות. והעולם נברא בתת, ובעשרה מאמרות נברא העולם. ככה קראנו בפרקי אבות. זאת אומרת, מבית עד יוד. יוד זה סוף סדר האותיות של האחדות. א' עד י', אבל זה לא נברא באלף. אלף זה למעלה. זה התורה שקדמה לעולם. התורה היא באלף. העולם זה מבית. מבית עד י', יש לנו 9 אותיות. 9 אותיות, אבל הי' מה זה? זה שייך לאחדות. אחד, ואתה כותב ליד זה 0, או זה שייך כבר למדרגת העשרות, כי 10 זה תחילת העשרות, 10, 20, 30. אז יוצא שיוד יש לזה בחינה מחולקת. גם צד ששייך לאחדות, וגם צד ששייך לעשרות. לכן, אומר המהר"ל, יש לנו פה, מצד האמת, לא 9, אלא 8.5. ככה גם כותבים את האות יוד, שהיא כוללת 2 בחינות. יוד, וו, דלת. כמה זה וו ודלת?
10.
זאת אומרת, שאתה כותב יוד באופן מלא, זה 10 ובתוך זה עוד 10. זאת אומרת, חלק יש לצרף עדיין לאחדות, וחלק זה כבר סדרת העשרות. למה הוא רוצה להגיע לזה? כי עכשיו הוא מסביר לנו את מה שרבותינו התכוונו. וכל אחד מן האותיות כולל 10 עולמות. כי הממד השלם של כל מדרגה היא בעשר. בעשרה מאמרות נברא עולם, וכל מאמר בעצמו כלול מעשרה. כי כל עוד ועוד למעלתו כוללת עשרה עולמות, וכל יובל נחשב עולם בפני עצמו. ולפיכך אין בן דוד בא עד 85 יובלות, שזהו תשלום מן האותיות, ואז אפשר שיבוא המשיח. עכשיו הוא גילה לנו למה 85 יובלות. הוא גילה. זה בעצם המדרגות שנתגלו דרך האותיות מבית עד יוד, כשיוד יש לה רק חצי בחינה באחדות, העולם נברא מעוד בית עד לעוד יוד, כל דבר כלול מ-10, אז זה לא 9, זה 8.5, כפול 10 זה 85, יובלות. ולמה יובלות? כי יובל זה עולם, שנאמר, ועבדו לעולם. ככה נאמר על העבדים, בפרשת משפטים, ועבדו לעולם. כמה זה עולם? יובל. כי כל העבדים משתחררים ביובל. אם כן, התורה מחדשת לנו שכל 50 שנה העולם מתחדש. יש חידוש עולם כל 50 שנה. יובל זה לא רק מצוות. המצוות האלה מתרגמות מציאות. שכל 50 שנה זה בכלל עולם חדש. לכן, הכל משתנה. הבתים חוזרים לבעלים, השדות לבעלים, העבדים משתחררים. הכל מתבטל, הכל מתחדש. כל 50 שנה חידוש עולם.
אני לא הבנתי את השמונה וחצי.
לא הבנת את המתמטיקה.
אני ראיתי שהעשר שייך קצת לעשרות.
נכון.
קצת לאחדות.
מבית עד יוד יש 9 אותיות. ואז הוא אומר שהאות יוד צריך להחשיב אותה רק כחצי בחלק שהיא שייכת לאחדות. למה? כי יש בה בחינה אחת ששייכת לאחדות, ויש בה בחינה אחת, ומה היא שייכת לאחדות? היא משלימה את הסדרה של האחדות, ויש בה חצי
ש...
הבנת? אז זה 8 ו... נכון. ולכן חז"ל באו ואמרו, גילה לנו, למה חכמים, למה קיבלו במסורת, שאין בן דוד יכול לבוא, לפני שיעברו 85 יובלות.
שזה יוצא בשנה.
אמרתי, 4,250. אמרתי מראש שאנחנו אחרי זה. זאת אומרת, אחרי שעברו 4,250 שנה מאז בריאת העולם, שזה יוצא תקופת הגמרא, כבר אנחנו ראויים לגאולה. לא, הוא אמר אי אפשר. למה? כי לא הושלם גילוי העולם. שמעת? מה?
גילוי התורה, רק על ידי...
לא, לא, זה מה שאתה אומר זה גם נכון, אבל פה הוא דן מצד בריאת העולם. כל עוד לא יעברו 85 יובלות על העולם, כל דרגות בריאת העולם עוד לא יתגלו. נכון, זה גם בממד ההיסטורי. כל עוד לא עברו 85 יובלות, לא יתגלו כל דרגות בריאת העולם. נכון? הנה הוכחת. הנה הוכחת. ביקש לעשות אותו משיח, ולא נהיה משיח.
כי הוא בחר, לא?
נכון, נכון, כי הוא לא היה, המהר"ל הסביר בפרק הקודם, שהוא לא ידע במדרגה השלמה. זה כל הדברים האלה שלום. חכמים באו על ידי זה לברר לנו שעדיין זה לא הוכשר. המציאות לא הייתה מוכנה. זה לא במקרה שיש עיכובים. אבל בתקופת סוף תקופת התנאים, סוף תקופת התנאים, שזה המרד הגדול, ככה קוראים לזה, כבר מרגישים שזה יכול להיות. זה שינוי. זה מה שהוא מסביר. חכמים אמרו באותו זמן, כן? זה התקופה בערך של רבי עקיבא, קצת אחר כך. יש אפשרות. אז למה זה לא קרה? למה זה לא קרה? זה מצד הבריאה שזה מוכן. אבל עדיין מה צריך? נכון. נכון. מצד הבריאה זה מוכן. אבל מה צריך? צריך דברויים. מצד האדם. זה יפה. מצד העולם מוכן. ריבונו של עולם אומר, אני מוכן. אתם מוכנים? אני מוכן, אני מוכן. כן.
כמה יותר צריך
מסירות
נפש מזה?
מה? כן, שלהם. שלהם, בטח, ודאי.
העם הלכו אחרי בר כוכבא ורבי עקיבא, מסירות נפש, חצי מיליון נהרגו.
נו, מה עוד צריך? שכל היהודים שהיו אז בבבל יחזרו הביתה.